אז מה שנקרא, אתם מוזמנות למסע. אנחנו בתחילתו של מסע, ואנחנו לאט לאט מנסים למקם את עצמנו, להבין מה המסע, לאיפה הולכים, לאן הולכים, למה הולכים. ומאוד חשוב לזכור שזה מסע בנפש, זה מסע אמוני, שהוא מסע שהוא קשור לעולם הנפש של של המלך. כבר דיברנו על זה, וכבר אמרנו שאנחנו באים מנקודת מוצא של מלכים, נכון? בנות, מה המשמעות שאנחנו באים מנקודת מוצא של מלכים? מה המשמעות של זה? זוכרות? דיברנו על זה המון דברים. אגב, פעם שעברה חידשתם לי כאן דברים שלא חשבתי עליהם. אתם מדהימות בקטע של המון דברים מעניינים, לא חשבתי, למרות שאני מלמד את זה כבר 10 שנים כאן. אבל כבר שנתתי זמן, בואו תגידו, חלפתי אתכם, אמרתם המון. זה שמדובר במלך, יש לזה המון משמעויות. לא, כן, זה עניין שמציאות לא מסכנה, זה מציאות לכתחילה, זה אדם חושב ולא פרייר. מה אמרתם? תזכירו לי, בנות. יש לו כסף, מה עוד? יש לו הכל. זה סוגיה כללית, הוא לא מסכן, הוא לא מסוכה, כן, זה מאוד... מה? כמו לא, דיברנו על זה בעריכות, נכון? ולכן אתם מלכות. צריך להסתכל בנקודה הזאת, כשמנסים עכשיו להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה לא מסור מרע, זה לא מקום של פחדים, זה לא מקום של וואי, אם אני לא אהיה לתייה אז לא יהיה לי כסף. לא, זה נכון דרך אגב, צריך שתהיה את הישמעיה, אבל זה לא המקום, זה לא מקום מצוקתי. זה מאוד חשוב לדעת את זה, להתנקות מזה. זה לא החוויה כאן. המלך מתקרב לקדוש ברוך הוא מתחילה, הקרבה ליהדות זה לא ממצוקות. אנחנו עושים את זה כי זה נכון, כי זה אמיתי, כי זה מתוק, לא בגלל שאם לא אוי ואבוי, כן? לא בגלל זה. פעם שעברה, אחרי שדיברנו על הנושא של המלכות, דיברנו שאי אפשר לעשות מסע רוחני למי שאין לו מה?
חלום.
ורבי יהודה הלוי, אז לכאורה זה לא פייר, לי אין חלום, מה הקשר? למה אני קורא את הספר הזה? כל הכבוד, רבי יהודה הלוי יש חלום, למלך יש חלום, אני לא חולם את חלומות. מישהו חולם את, לא יודע מה, אז התשובה, מי אין חלום רוחני? מי יכול להגיד לעצמו, חלמתי חלום רוחני, להיות צדיקה? זה נדיר, נכון? מה? כמה אנשים בחלום נכנסים למיטה, וקמים בבוקר עם חלום, אני בחלום נאמר לו, בא מלאך ואומר לו, תהי צדיקה. לא קורה, נכון? אבל זה לא נכון, שבעצם לכל אחד יש חלום. רק צריך לשים לב שיש חלום. זוכות, מה דיברנו? מה התפקיד של החלום, של השינה? שאנחנו צריכים לישון. שאנחנו צריכים לישון בכלל, כדי להשתחרר ממה? מהריאליות השלילית. מהשיעבוד שלנו שלא ייתכן, לא ייתכן. לא, הכל ייתכן. הרב אומר את המשפט שלמרות שעל החיצוניות ולריאליה יש תפקיד. אוי ואבוי לנו אם ננטוש את הריאליה. מצד אחד. מצד שני, אדם לא יעשה צעדים נועזים בחיים שלו, וכל אחד צריך לעשות צעדים נועזים. עוד פעם, אני מניח שרבי יהודה הלוי, למה הוא כותב, למי הספר הזה נכתב, בנות? למי הספר הזה נכתב? לגרים או לכל בן אדם, לכל יהודי? זאת אומרת, כל יהודי, הוא לוקח אחריות על החיים שלו וחושב מחדש וחולם, כן, ועושה כאן איזשהו מהלכים, אבל צריך להתחיל מחלום. צריך להתחיל להשתחרר מהאמירה, לא יעלה על זה, לא יכול להיות, זה לא הגיוני. מה פתאום שאני אשתנה? לא השתניתי עד אתמול, מה פתאום שאני אשתנה? וחוץ מזה, זה כאילו, לא, 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 לא. אפשר לחלום. אפשר להשתחרר מהחסמים של המחשבות הריאליות. האם אמרנו שאדם לא צריך להיות אינטליגנט? כן, צריך לחשוב. אבל לפעמים, יש מצבים בחיים שאדם צריך להגיד לעצמו, למרות שאני מסוגל לעשות מהפכים, אף על פי שבדרך יהיו קשיים שאני לא יודע מה אני אעשה איתם. למשל, מי שיודע איך תתמודד עם היכולת להתפרנס כשהיא נשואה להברך? סתם, כדוגמה של חוסר ריאליות וכן ריאליות, מה? איך אפשר להתפרנס? האם אנשים עושים את זה כן או לא?
כן.
ואנשים אינטליגנטים או לא עושים את זה? גם אנשים אינטליגנטים עושים את זה.
כן.
נכון. אבל היה להם חלום. והחלום לא פתר, אין לי פתרון, זאת אומרת, הרבה דברים בחיים הם לא, אין לי פתרון לכל דבר, ואף על פי כן אני עושה. כן. זאת אומרת, כל אחד יש לו יכולת, כאילו, לשים את הקושיות הטובות בצד, ולעשות צעדים גדולים. זה בא מחלום. ההפך מהאדם שכל הזמן ריאלי. ריאלי. גם אתם, אגב, כשבאתם למדרשה, אתם עושות לעצמכם את התוכניות. זה, אחר כך צריך להתחתן, זה קשה, והתואר, אחר כך להתחתן עם תואר, קשה, לא? יש קושיות, לא? אני יכול לעשות קושיות. אלא מה? אז למה אתם כאן? למרות שזה מייצר קושיות, למה אתם כאן? אז התשובה, מה התשובה? יש לכם חלום. כן? אז זה לא צריך את חלום דווקא להתגייר. זה רק המקום הזה של כאילו, יאללה, נו, בסדר. כאילו, יש לי חלום ואני אוחז בחלום, ומי שלא יודע לאחוז בחלום, לא מתקדם בחיים. כן? זה הכלל. הרבה פעמים אנשים שמצליחים בחיים, זה אנשים שכאילו, נקודה מסוימת בחשבון לא פתור, אז מה? זה לא פתור, אני שמח על הקדוש ברוך הוא, כן? אני עוזב את זה, יש לי אינטואיציה פנימית שמוליכה אותי. אפשר לקחת את החלום במשפט אחד, זה אף אחד צריך ללך לישון. אלא גם בהירנות להגיד, כשאני מרגישה שזה נכון לי, אני עושה את זה למרות שלא כל הפינות פתורות. אגב, כל מי שתתחתן, יתחיית לעשות את זה מחלום, כי... כל מי ש... כולם, כן, סליחה. כולנו שמתחתנים, כשאנחנו מתחתנים, אנחנו לא פותרים את כל הבעיות, זה גם איזושהי נקודה של אינטואיציה פנימית שאומרת זה נכון, איי, יש חושיות, אז מה? כן? זה בא מאותו מקום, היכולת לחלום. היכולת להגיש בפנים זה נכון לי, וללכת לעשות מסע, למרות שיש סכנות במסע הזה. בנות, האם כשהמלך עשה את המסע, הוא לקח סיכון, כן או לא? מה אתם אומרות? ברור שלקח סיכון. הוא לקח סיכון, איך תדע מה יצא מהמסע הזה? הלך עם זה, בסדר? זהו, זה נקודה אחת חשובה, אז אנחנו מטמיעים אותה, זה כל כך נכון, ואנחנו שמה, ולעולם לא יקרה משהו אמיתי בחיים, אם אנחנו לא מוכנים לקחת, לחלום חלומות, וזה נכון, וזה לא אינטליגנטי, זה חלק מהחיים שלנו. זה שלב אחד. שלב הבא, אני רוצה שמשך עכשיו בשיעורים הבאים, נכניס את עצמנו לסיטואציה של המלך, או לפני שאני מדבר על התוכן של החלום. מה היה המלך? בסדר? הוא לא חלם. יום לפני החלום. מה הוא היה? תקראו בפנים, עכשיו תראו את הספר. מה היה התחנה הראשונה? אני רוצה להזדהות את התחנה הזאת, לשבת שם, להרגיש אותה. כלומר, זה ספר שמדבר על אמונה. אז אתם, אני רוצה לחשוב. ספר שמדבר על להאמין. אז איפה הייתם מניחים את המלך בתחנה הראשונה? בנות, איפה אתם? אם היו נותנים לכם לעשות ספר, מסע לאמונה. אז מהי התחנה הראשונה שאתם הייתם כותבות בתור מסע? נכון? חילוני. כלומר, היה מלך, נכון? ככה הייתי כותב. היה מלך חילוני. נכון? ואז הוא חלם חלום להאמין. נכון? זה לא התחנה הראשונה. מהי התחנה הראשונה? בנות, עיניים בפנים, מעניין מאוד. כלומר, לכאורה, מי לא מאמין וכן מאמין. זה המסע, נכון? האם המלך הזה לא היה מאמין? ואם כן, וממה הוא היה מאמין? מעניין, תזכרו בפנים, זה לא כתוב פורש, אבל תזכרו בפנים. בעמוד הראשון כתוב, מהי התחנה הראשונה של המלך? אני רוצה לשבת עליה. מה הוא היה? מה היה הדת שלו? היה דתי, היה חילוני, היה דתל"ש, היה מה? היה כופר, מנות מסכימות? תזכרו בפנים, זה ממש כתוב. בעמוד הראשון, בפתיחה. תסתכלו בפנים, ממש כתוב. מה הוא היה? חילוני, דתי?
הוא היה דתי
של דתי. הוא היה דתי. מעניין. כבר מתחילה היה דתי. כלומר, הוא היה מאמין. מעניין. ומה הוא היה מאמין? ומה הוא היה? ומה הייתה הדת? תסתכלו בטקסט. בואי נסתכל בטקסט. על פי הטקסט. תסתכלו על לא חזור, מה היה? איזה דת זו? זה נצרות, אסלאם, איזה דת זו? תנו לה כותרת לדת הזו. מה? איזה דתות אתם מכירות? יהדות, אתם מכירות? איזה דתות? נצרות, אסלאם, ומה הדתות האחרות שהן לא נצרות, אסלאם? נדבר על זה יום אחד? לא. מה? פילוסופיה זה לא בדיוק דת. כתוב, הוא היה, מה כתוב? מה הוא היה עושה? הוא היה דוס. קודם כל, רבי, המלך הזה היה דוס. במה הוא היה דוס? באיזה דת? מה הייתה הדת שלו? סתכלו מפנים. מילה אחת רואים שהוא היה משהו, עושה משהו. מה הוא עשה כל בוקר? מה הוא היה עושה? קריב קורבן. אגב, אני חושב את זה נכתב בתקופה שהיה נצרות ואיסלאם כבר. זה היה שרוב העולם המודרני, האזור שלו, היו נוצרים, היה המון נוצרים ומוסלמים. התחנה הראשונה, א', הייתה דתית. אין אלטרנטיבה לאדם כופר. מעניין, אנחנו נדבר על זה. כלומר, זה לא ספר שבא כופר ולאט לאט שכנח על להיות דתי. אלא לא, התחלה הראשונה שלו, המלך הזה, לא רק שהוא היה דתי, כתוב בפורש שהוא היה מקפיץ, צריך לפנים. הוא היה דוס, היה קווניק. מה כתוב שמה שהוא היה? מה כתוב? מה כתוב? לא זוכר את הלשון? הוא היה מקפיד, מה הוא היה כתוב שהוא היה עושה? זהיר מאוד! היה מהדרין, היה עובד עבודה זרה למהדרין. היה מקריב קורבנות, ודרך אגב, באותו, בלב שלם, זאת אומרת, הוא היה איש רוחני. הוא היה מלך, שהוא קם בבוקר, ולא רק כסף וזהב. הוא היה אדם רוחני. כן? היה אדם רוחני. ובעצם הוא היה מאמין, כלומר, היה לו אמונה. אם הוא לא היה אמונה, למה הוא היה... זאת אומרת, הוא היה עובד עבודה זרה. כן. עכשיו אני רוצה להתחיל כמה הנחות יסוד, ואני רוצה לחדד, וזה מאוד מאוד בסדר את העניינים. זה ספר לא פיירי, טוב, אבל הספר הזה נכתב למישהו לכופרים, נכון? למישהו שמתלבט, יהיה דתי או לא דתי. נכון? זה ספר שבא לחזק את האמונה. אז מה פתאום הספר הזה נכתב עבודה זרה? מה עבודה זרה? זה לא רלוונטי. מה, אדם מתלבט עם לעבוד? מישהו כאן מתלבט, מישהו יהודי, מתלבט עם עבודה זרה, או להיות, או להיות יהודי? בדרך אגב, התלבטו להיות נוצרים, נכון? אבל איך עבודה זרה? אני אכניס את כאן. ועכשיו אני רוצה להגיד כאן כמה הנחות יסוד. בכוונה, אין כאן, רבי יוסף נכתב, שהתחנה הראשונה היא לא, היא בעצם דתית, היא אמונית. רק זה האמונה בצורה הכי בסרית שיכול להיות. ומה המשמעות? עכשיו אני רוצה להגיד כמה כותרות. רבי יהודה הלוי טוען, לא רק טוען, אומר שכאן אמירה מדהימה. הוא אומר, דבר כזה, אין דבר כזה אדם שהוא לא מאמין בטבעו. כלומר, האנושות מתחילה, אין כזה דבר אדם שהוא ביסודו אין לו אמונה. כל השאלה, מהי האמונה? כי בעצם לא צריכים לשכנע בן אדם להאמין. כל מה שצריך לברר, ובוא נתן ראייה, בנות, תביאו לי ראייה היסטורית שאדם מאמין לא כי אומרים לו להאמין, לא כי ההורים שלו אומרים לו. ראייה היסטורית פשוטה. אני רוצה איתן טענה כזאת. אדם מאמין כי זה יצר שלו, זה טבע. זה טבע. בעצם הספר לא משכנע בן אדם להאמין, כי פשוט אדם נורמלי, הוא פשוט מאמין בטבעו. אגב, האמונה יכול לצאת לפועל בצורות שליליות, אבל אמונה זה טבע. יש כאן הנחת יסוד חשובה, כי אם לא נבין אותה, לא נבין שום דבר מהספר הזה. מה? תביאו ראייה היסטורית, לפני שנדבר, עכשיו זרקתי לכם אמירה מוזרה, שאמונה זה דבר טבעי. למי שצריך להביא לשיעור שצריך לאכול שוקולד, מי שרוצה שיעור על זה? מה? שוקולד? גליד, אולי שוקולד, כן, אבל... אני רוצה להביא ראייה היסטורית, שבעצם אמונה זה דבר טבעי לאנושות. אדם נורמלי בטבעו הוא דתי. תביאו ראייה. תביאו ראייה. לא אברהם אבינו, למה תצטמת אברהם אבינו? תגיד זה פשוט. תביאו ראייה היסטורית, שאני לא צריך לשכנע אתכם, אלא כל היסטוריון יודע זה, שבני אדם, הם קשורים לקדוש ברוך הוא בטבעם, לגמרי בטבעם. מה? כן, יותר פשוט.
כל הדורות.
כן, כלומר, האדם קם בבוקר, פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש שהוא חי, פתאום הוא מחליט לעבוד עבודה זרה. זה, קיבלו תורה, למה אנשים עובדו עבודה זרה? שאלה, בנות. אגב, זה הגיוני אינטליגנטית לעבוד עבודה זרה?
למה?
להשתחוות לפסל זה הגיוני, להשתחוות לאפר הער זה הגיוני. ככה אנשים עשו, לפני אברהם אבינו, מה אנשים עשו? פרשת לך לך, מה אנשים עשו בקבוצו של אברהם אבינו? מה רוב 99% מהאנושות עשתה בגלל אברהם אבינו? היו חילונים? היו דתיים? או מה הם היו? עובדי אלילים. אבל זה דבר לא אינטליגנטי. מה, דרך אגב, מישהו עבד, מישהו שתחווה לפסל לדעתכם ויום אחד הרוויח מזה כסף? הרוויח מזה פרנסה? למה הם עשו את זה?
מה רוב? אבל להאמין במשהו שלא רואים זה גם לא הגיוני.
נכון, יותר קשה. למה עושים את זה? גם לאכול גלידה זה לא הגיוני, אבל עושים את זה. למה עושים את זה? אני רוצה להגיד ככה, נכון. עבודה זרה זה לא הגיוני בכלל, גם אני חושב שגם הם ידעו זה לא הגיוני. אבל אני רוצה להגיד אמירה כזה, דבר כזה. כשמדברים על אמונה, אז אני אומר דבר כזה. אני קובע עובדה היסטורית, ומי שרוצה לחלוק עליי, אני מסכים. כי זה חשוב מאוד. בואו כולם נסכים שרואים מבחינה היסטורית שבני אדם היו חיפשו את האמונה, לא הגיעו למסקנות, אבל הנקודת הקשר לבורא, השיח הזה שיש בורא, או הניסיון להתקרב לבורא, או איך שלא תקרא לזה עבודה זרה, נדבר על זה בהמשך, זה דבר שהוא פשוט טבעי לגמרי לבני אדם. אדם נורמלי מחפש דת. מחפש, זה דבר מוזר בעיניי, אני כאדם אינטליגנטי לא מבין את זה. או מתנבר על זה. אבל זה בכלל לא עניין של היגיון. אני קובע עובדה היסטורית. האנושות, בני אדם, מחפשים משמעות. יש ספר שכולם קראתם אותו כמובן, אני כשהייתי מדריך בבני עקיבא, סליחה באריאל, גם וגם סליחה, האדם מחפש, ועד תקופתי הוא קוראים ספרים עוד, אתם מכירות את הספר הזה?
כן.
אבל זה מאוד משמעותי להנחת יסוד. כלומר, זה לא ספר, לא צריך שכנע, כלומר, לא לוקחים בן אדם כופר, שבכלתו אין הבורא, וצריכים להוכיח לו שיש בורא. למה? לא בגלל שאין הוכחות או יש הוכחות. כי, ואני חושב, רבי יהודה הלוי, כשהוא כותב את הספר, הוא כבר רמז ברמז מאוד גס לזה. הוא אומר, פורש, הספר נכתב לאדם שהוא דווקא צריך לטפל בו, יש לו המון בעיות. אבל בעיה אחת אין לו. מה אין לו בעיה? ששם הוא בסדר. הוא כן מחפש משמעות, הוא כן משום עבוד עבודה זרה, זה היום ונורא. ודרך אגב, מה דינו של עובד עבודה זרה? מה, ביהדות, מה עושים לי מי שעובד עבודה זרה?
סוקלים אותו?
סוקלים אותו, כן. ואף על פי כן, זו תחנה שאפילו היא לגיטימית, כמו שאני אסביר אותה. כלומר, תיקח אדם, שים אותו באיזשהו באי, בטבעו הוא יחפש את הקדוש ברוך. וזה דבר מוזר, אנחנו לא קוראים, אנחנו קוראים לאדם שאוהבים פלאפון ואוכל, מה עוד? אבל עוד דבר, סוד, זה סוד מאוד חשוב. דרך אגב, רובנו לא מרגישים את זה, חושבים שאדם דתי כי צריך, דתי שישכנעו אותו, נכון? למה אדם נגיד דוס? או שמשכנעים אותו, או שיש לו מסורת, נכון? עכשיו נגיד לכם סוד גדול, סוד שהוא מרכז הספר. יש כאן טענה שאני חושב שכשחושבים טוב היא עובדתית נכונה. האדם הוא מאמין לא בגלל שהוא חושב זה הגיוני, כי לעבוד על דבר זה לא הגיוני. הוא מחפש את האלוקים. הנחת יסוד לא אינטליגנטית. ברגע שזה משהו פנימי באדם, שיש לו נשמה עליונה, ואני רוצה כבר להגיד או משפט, לא, האדם יש לו נשמה אלוקית כנראה, לכולם, גם לגויים. כן? והאדם מחפש להוציא לפועל את הנשמה שלו, כלומר הוא ממש באינטואיציה שלו מרגיש שיש בורא, נכון שהוא לא יודע איך לקרוא לזה והוא לא יודע לסמן את זה והוא לא יודע איך לממש את זה והוא ממש את זה בצורה עקומה, מה? אבל יש משהו טבעי שקיים באנושות שהוא לא חיובי דווקא, אלא זה קיים בכל האנושות. ואני רוצה להוכיח לכם דבר מאוד מעניין שכל, שאדם, מה? מה את אומרת? לא, לכל אדם. אני עכשיו, נגיד את חילונית, למדת תמיד היסטוריה, תראי שהאנושות, אלפי אלפי שנים, עבדו עבודה זרה, בלי היהדות. עובדה היסטורית, סימן, שטבעי לאדם להאמין. עכשיו אני רוצה להגיד דבר כזה. להאמין זה לאו דווקא שהוא מכיר את הקדוש ברוך הוא. אגב, אתם מכירות את הקדוש ברוך הוא? ואתם, כאילו, ואני כאילו כן מכיר את הקדוש ברוך הוא. אבל להאמין ולא להאמין זה לא השאלה אם אני יודע הקדוש ברוך הוא נראה. דרך אגב, אני לא יודע. יש יודעות איך הקדוש ברוך הוא נראה? מה? ראיתם את הזקן שלו? לא, אז גם להגיד, המילה אלוקים זה לא אומר הרבה, גם לי. זאת אומרת, זה כן אומר המון, אבל צריך להבין איך, מה המשמעויות של זה. אבל לפני כן, המקודה הכי טבעית ופנימית של האדם, שיש בו משהו ניצוץ, של תאווה, לא פחות מתאווה, יצר, יצר פנימי, כמו שאדם אוהב גלידה, ככה האדם מחפש משמעות. המילה משמעות, אנחנו קוראים לזה, אנחנו כדתיים קוראים לזה אלוקים, בסדר? אבל צריך לדעת שזה תחילת המסע. תחילת המסע הוא תכונה פנימית, וזה מאוד חשוב, שהאדם הוא לא רק ידיים ורגליים, הוא לא חתול וכלב, אלא הוא מרגיש את הנשמה שלו. ולכן הוא מחפש להוציא לפועל את הרגש האמוני. זה רגש, ממש רגש אמוני. לפעמים הוא רק רגש היום ונורא, דרך אגב. לא אמרתי זה טוב. זה מתחיל מאיזה רגש פנימי שרוצה לצאת לפועל. ככה, האדם חי את זה. אני רוצה להוכיח לכם גם מימינו. בימינו אנשים לא עובדים עוד עזרה, נכון? לכאורה, דרך אגב. יש איפה כן עובדים עוד עזרה, למשל? לא, לא, כן, אבל בוא נגיד דבר כזה. אני רוצה להוכיח לכם שאדם בטבעו מרגיש את הקדוש ברוך. אתן לכם דוגמה. יש לי שאלה. למה בני אדם, אדם חילוני, למה הוא נעלב כשמעליבים אותו? למה הוא נעלב? אומרים לו, אתה על הפנים, אומרים למחורה, את לא יפה, טיפשת, רשעה. למה הוא נעלב? הוא חילוני. מה נעלב? פוגע מה? במה? במה? למה? למה? באיזה רגש? באיזה רגש?
בעצמו.
באיזה רגש אדם שנעלב פוגע? באיזה רגש? מה? זה פוגע באוכל שלך? במה? מה זה כבוד? מה זה האגו? מה? או, הוא מאמין, אז הרב קוק כותב, שבאיזשהו מקום הוא כותב, אני אגיד לכם, שאדם מרגיש, חי יום יום, את המעבר לפיזי. זה אמונה. כלומר, הוא מבין שהעולם מעבר לפיזי, שידיים, רגליים, עיניים, יש איזה משהו אלוקי שמופיע כאן במציאות, שאני לא יודע, אולי לא יודע מה הוא ומי הוא, כן? דרך אגב, ודאי שהעבריינים הם מאוד מאוד אנשי אמונה. כלומר, תנסה לפוגע בכבוד שלהם, מה יקרה? מה פגעת? אמרת לו שהוא... פגעת באמא שלו. אמרת שאמא שלו לא נכבדה. מה יקרה לך? מה יקרה לך? לא נעים. למה? למה? מה קרה? סימן שהוא מרגיש את הכבוד של המציאות. הוא מרגיש, כלומר, זה אינטואיציה, זה לא שהוא מבין מה, הוא לא דתי בכלל, הוא לא שום דבר. אלא הוא מוציא לפועל את האמונה בכעס.
יכול להיות סתם נוח לו להרגיש טוב ככה.
מה זה נוח? למה נוח? במה נוח? מה האינטרס? מה? זה יותר טעים, יותר נעים, יותר מה? הוא חי את המעבר לפיזי. הוא חי, כלומר, אנשים, בוא נגיד ככה, אדם בטבעו, זה לא חתול. תיקח חתול, תגיד לו, אתה מפגר. אז מה יעשה החתול? שום דבר. גם הוא יבין אותך, זה לא שום דבר, זה לא משמעותי. מה זה קשור? מה זה קשור? לכן אני אומר, האדם הוא יצור רוחני, זה פשוט. האדם הוא יצור רוחני. מה, לא צריך לשכנע את האדם להיות יצור רוחני. אתה פוגע ברוחניות שלו. אם אתה אומר, אדוני, אתה לא בסדר.
מה
אכפת לו?
הוא חי
את
עצמו, הוא לא
חי שום. אז מה זה עצמו? האדם, עכשיו אני אומר ככה,
זה רק את הגוף הזה, כלום, אין שום דבר חוץ מזה, אין שום התקדמות, זה לא משנה מה יקרה פה, אין שום התקדמות קדימה.
את מסכימה איתי או לא? כל פעם שאתה, מה את אומרת? איך קוראים? את עוזרת לי או לא? אני רוצה להגיד מה את עוזרת, תודה, יאללה. איפה הייתי? לא, אני אומר שאם חושבים על זה, אם חושבים על זה לעומק, אני אומר לכם הרבה הוכחות. לא צריך לשכנע בן אדם לחיות, אני חושב לדבר מה זה אמונה, לאט לאט, בצורה הכי בוסטרית שלה, לא שאני יודע שם אל אחד, לא יודע שום דבר. האדם לא צריך לשכנע אותו להרגיש שיש מעבר לחומרי.
אבל הוא לא יכול.
הוא לא יכול, ברור, אדם... דרך אגב, למה האדם אוהב מוזיקה? למה האדם זה, תחשבו שגם אנשים... למה האדם שמאלני רדיקלי? מה גורם לאדם להיות שמאל רדיקלי? שאלה, חילונים, קוקו ושרפן ובין עם אלף, איך קוראים לזה, עם אלף זה... למה זה שמאלני, רחם השם? שמה, מה זה יש לי אידיאל? מה זה? מה אומר? מה זה אומר? משמע שאתה אידיאל? משמע, מה זה? מה זה עוזר לך? לסנות את עצמך, את ההורים שלך, את הזה? מה זה עוזר לך? לכן אני אומר, זה לא משנה אם אתה דתי או חילוני או גוי או ערבי או אדם, הוא יצור רוחני. כן, שנייה, שנייה, רגע. כן, מה אתה אומר? מה אתה אומר? קל וחומר, אדם שמח הוא ודאי יצור רוחני. למה הוא שמח? כי הוא מרגיש שהוא קודש. אדם נעלה זה אדם שהוא שמח, אדם שהוא שמח ודאי. זה לא אדרנלין, זה מה פתאום? מה פתאום? גם לחתול יש אדרנלין. זה לא ככה. האדם הוא יצור רוחני. האדם הוא קשור לאלוקיו. הוא צלם אלוקים ברא את האדם. זה הנחת יסוד. ולכן, כלומר, אין כאן בספר אדם חילוני. כי אין דבר כזה אדם חילוני. השאלה מה הדת שלך? שמאלנית? דרך אגב, נגיד ככה אמירה כזאת. נכון שהדת שלך זה מוזיקה, הדת שלך זה אלימות. האדם הוא לא חיות חתול. אין לו בחירה חופשית להיות לא אדם. נגיד ככה. יש מדרגה מתחת לאדם שהיא לא קיימת פשוט. כן, זה גם אמירה שבאחרתי צריך, היה קשה לי לשמוע מרבותיי, שאין אדם כופר. אבל אם אתה חושב שאלוקים זה רק מישהו בשמיים עם זקן, אז זה נכון, אז אני לא מאמין שיש אלוקים. אבל אם נגיד דבר כזה, האדם, כל בן אדם יש לו את הזהות הפנימית הרוחנית הזאת. הוא מאמין, כלומר מבחינתו הוא חי שיש את המעבר לידיים והרגליים שלו. הוא יצור רוחני. מה עושים עם זה? זו שאלה עצומה.
כן?
זה מאוד, הוא יכול להיות לקחת את זה למקום מאוד שלילי. או לשמאלניות. או, דרך אגב, כל היום באירופה, אנשים מושים שטויות, מזיקים לעצמם, לא רוצה לדבר על זה. כל מיני דברים מזויים, כי הם איבדו דת אחת, אז הם מחפשים דת אחרת. כל אדם הוא דתי, אחד דתי למוזיקה. אחד דתי לאומנות. שמעתם על זה שדת שקוראים לאומנות? מישהו כאן לומד אומנות? אז, כן. יש לי בת באיזה מקום שעומדים ריקוד, ואין כאן אירון פנה כזה. אז מישהו ירדוסית אומר כאן, אצלי מוזיק, אצלי ריקוד זה דת, המורה, חרדית. מה הכוונה? זה נכון, כלומר זה דת כזו, זה דת, דרך אגב, וגם אם זה נגד הדת היהדות, אפשר להחליק, נחרדית, אבל זה משהו, יש את המעבר, יש מעבר לפיזי. אז האדם, אנחנו קובעים דבר כזה, אין בן אדם, לא צריך לשכנע בן אדם, לשכנע אותו שיש רוחניות, לא צריך לשכנע, כולם יודעים את זה, כולם מרגישים את זה. מה המשמעות של רוחניות? כל אחד לוקח למקום אתה יכול לקחת למקום חיובי, ואתה יכול לקחת למקום שבירי. עוד פעם, אני מזכיר לכם דוגמת הכעס. מה זה כעס? אמונה לשלילה לגמרי. כשאתה מאמין שאתה פוגעים בכבוד שלך, כבוד זה נשמה. הרב קוק כותב בכמה מקומות שכבוד של האדם זה נשמה שלו. אז אם אדם לא מאמין שיש לו נשמה, אז מה אכפת לו שאומרים אתה על הפנים, אתה רשע, אתה זה, אתה מכוער? אבל אם אדם מאמין שיש לו צלם אלוקים, אז פוגע לו שאומרים שהוא מכוער. כן, אבל הייתי אומר, המון רגשות של האדם, אם האדם לא היה מאמין, אז הרגע שלו זה היה רגע של חתול. אז לא היה שום דבר, כי חוץ מלצוות אותו לא היה שום דבר. כיוון שאדם הוא יצור רוחני, והאדם הוא בעצם מבין, כלומר הוא מרגיש את זה, לא מבין באינטלקט, הוא מבין שיש משהו מעבר, הוא מרגיש את זה. הוא חי אמונה, הוא חי את זה שיש מעבר לכאן ועכשיו, ואין לו בחירה חופשית בזה, זה פשוט כמו יצר, זה פשוט יצר. כן. לא הבנה, הבנה זה בית. עוד מעט דבר על הבנה, אני מדבר לפני הבנה. עובדה מציאותית. קשה לי לראות בני אדם שלא נעלבים, שאומרים לבן אדם, כשאת נעלבת, זה בגלל שאת מבינה, או בגלל שאת מרגישה שצופטים לך בנשמה? בנות, כשמישהי נעלבת, זה בגלל ההבנה שלה, או בגלל שהיא קיבלה צביטה בלב? צביטה בלב, אז צביטה ההבנה, איפה השכל? אז צביטה השכל בצד. איזה שכל? את חושבת בעבודה זרה יש שכל? זה לא עניין של שכל. צביטה בלב, כן. כן, כן. אמרת כבר לא נכון, תצרי, לא אם אדם מאמין, כן, כמעט הייתי אומר אדם שווה מאמין, כן,
אז הוא לא ייפגע מדברים שהם כביכול גופנים, כאילו
לא, אבל יש לי גם גוף, אני מאמין, אבל גם צופטים אותי, אני גם נעלב. דרך אגב, מה יותר נפגעים, שמרביצים לך או פוגעים ואומרים לך שאת, מה יותר פוגע בכם, העלבות או מכות? מה? העלבות, ברור. כן, עיין ערך בנים, נותנים מכות אחד לשני, אחר כך דקה עם חברים. נותנים מכות, בסדר, אז קיבל מכה. קיבל מכה, זה הבן שלי, כיתה דלת. קיבל מכות רצח בא עם חבלות. אחר כך הוא חבר, למחרת הוא חבר מה? אבל כשפוגעים בבן אדם, זה, כי האדם מרגיש שהעיקר שלו זה הנשמה. אני לא אומר, יש לו גם גוף, אבל זה שהאדם מרגיש שהנשמה שלו זה דבר חשוב, נשמה זה כבוד. פוגעים לאדם הכבוד שלו, זה מאוד מאוד קשה. כן? אז בוא נעשה עצמה. מה את אומרת?
שמילה נכנסת
והיא
נשארת אצלך.
נכון? אז זה אצלך. סליחה, אבל אתה חילוני, נגיד, לא אתה, ונגיד אדם חילוני, אז מה אכפת לך? מה זה פוגע? בפרנסה? במה? זה פוגע באלוקים שבך. אנחנו מפרשים את זה.
במה שאתה אומר אצלך, האם לבן אדם מאוד חשוב אלוקי שלו?
זה גם דת. הנה, יופי זה דת. אומנות זה דת, מוזיקה זה דת, שמאלניות זה דת. נו, תראי, עוד דברים זה דת. כמעט אין דבר שהוא לא דת. זאת אומרת, אבל השאלה, איזה דת אתה בוחר?
אני לא חושבת שהוא מאמין.
מי?
מי שנפגע כשהוא
אדם הוא נפגע. הוא נפגע באמונה שלו, הוא נפגע בנקודה פנימית, ברוחנית, זה משהו רוחני. כשאומרים לך, את עצלנית, את שקרנית, אז מה, חס וחלילה, כאילו, מה? מה, הראו לך, אז מה קרה? זה פוגע בכסף שלך, במה זה פוגע? זה פוגע בנקודה רוחנית. אז אין בן אדם שלא מרגיש רוחניות, אין אדם שאומר, אני לא טיפוס רוחני. אתם מכירות את המשפט הזה, אני לא טיפוס רוחני? זה שקר גמור, אין דבר כזה. אלא מה, יש אנשים קצת יותר רוחניים, יש פחות, יש בזה מינונים, אבל אין דבר כזה, אדם לא רוחני. כן? גם אנשים הכי בידיים, תנסו להעליב אותם. דרך אגב, מאוד קל לקחת אדם עבריינים ולחזור אותם מתשובה. למה? עבריינים גדולים, למה הם חוזרים מתשובה? כן, כן, אבל הוא שם, רק הפוך, הוא לוקח את זה לרעה. הוא מאוד מאוד מרגיש את הנשמה שלו, הוא לוקח את זה לרעה. זה פשוט.
רגע,
יש לי
שאלה, זה לא נכון לשאול, כשמבררים על בחור, זה לא נכון לשאול אם הוא רוחני?
לא. לשאול כמה רוחני, אבל מה פתאום? זה כמו לשאול, הבחור, אתה אדם או חתול?
מה פשוט אומרים שהוא לא
רוחני? אדם, אתה עושים בדיקה, תעליב אותו ואז תראי. אגב, זה דרך אגב, טוב, אם תרצו שהוא ענייני זוגיות, יום אחד נגיד לך, אבל זה לא אומר לזה לצחוק. לפעמים כדאי לעשות תרגיל ולהעליב, דרך אגב. כדי לראות איך הוא מגיב.
אבל יש
לא, סתם, דרך אגב, לא קשור לשיעור הזה. סוגריים, אני לא סוגריים. כן, אני חושב שכדאי. לא, אבל זה סתם לא קשור. מה? לא שומע. על זה מה שאמרתי עכשיו? אני לא רוצה לדבר. אני רק אומר שאפילו צריך לראות טסטים. לא קשור, זה סתם דוגמה של... כן, לא רגע, אנחנו לא קוראים מהספר, אנחנו עוסקים בעיקר הספר. חכי. בנות, אז מה, מה אמרנו עד עכשיו? מה התחנה של הראשונה של המלך הזה? ולמה? מה התחנה הראשונה של המלך? מה הוא היה?
מאמין.
הוא היה מאמין. איך נראית אמונה בלי הדרכה? ועכשיו אני רוצה לראות. איך נראית אמונה לא מודרכת, בוסרית, שאין לה, כן, איך, איך, איך יוצא לפועל תכונת האמונה שלא בלי תורה, בלי יהדות, בלי מסורת, קוראים לזה עבודה זרה. יפה מאוד, התורה לא מחדשת כלום חוץ מלממש את הטבע הנפלא של האדם שקוראים לו אמונה. זה יהדות, זה תורה, זה מצוות, זה הכל. לא, נגיד ככה, וכאן אני רוצה לסכם ולחדד מאוד, הספר הזה לא בא שכנע אדם להאמין. למה? בנות, תעזרו לי, למה? נכון, כל בן אדם מאמין, זה הלכת יסוד. כי אם זה לא נכון, אז הספר הזה לא רלוונטי לחילונים. עוד פעם, אני שמתי חילונים, למה אני שמתי חילונים במרכאות? למה חשוב לשים את המילה חילונים במרכאות? נכון. כאילו, כשאני פוגש בחור שבא למכון מאיר, אני לא שואל אותו אם אתה חילוני או לא. אני רק שואל מה היה הדת שלך לפני כן, הדת שלך, מוזיקה, בוא נראה. פשוט לעבור מדת לדת, זה לא... זאת אומרת, זה לא מחילוניות לדתיות. זה בוא נראה איפה הנשמה שלך יושבת, לקחת את הנשמה ולהעביר אותה, כן, לברר אותה למקום אחר. אין בן אדם שהוא כלום, אין דבר כזה.
לא, אמרתי, מישהו מאמין.
זה הדת שלו. היא שואלת מה הדת של האתאיזם, אז זה ברור, שם, ברוסיה הדת הייתה אחרת, היה דת אחרת, הדת של קומוניזם. בנות, האם ברוסיה לפני 70 שנה היו דתיים או חילונים, לפי מה שאמרתי? דתיים ממש, זה ברור. במה הייתה הדת שלהם, בנות? קומוניזם, זה ברור. זאת אומרת, הם נמשו את התכונה של הרוחניות, כן, קטנטון, זה הבורא העולם, זה הרוחניות, בקומוניזם. כן.
אז מה אנחנו? כי בעצם יש לנו...
את לא רק מאמינה, כולם, את בן אדם קודם? בן אדם. אז ממילא כבר, את לא צריכה להתאמץ, את כבר מאמינה. זה לא הנושא שלך, אז זה מה שאני רוצה.
אני מאמינה בתורה, אבל...
לא, לפני התורה, המילה תורה לא כתובה, איזה תורה, אני לא יודע מה זה תורה, אני מלך... זה כבר שלב ב' ג' ד', קודם כל אנחנו בשלב א' מבססים את זה, שכולנו יוצאים בהרגשה, עכשיו, כאן ועכשיו, זה לא שאדם, אני מאמינה בגלל שהם מסורת, הנקודה הבסיסית של האמונה היא לא צריכה מסורת, לא צריכה רבנים, לא צריכה תתן תורה, לא צריך שום דבר, האדם בטבעו, ככה היסטורית, האדם בטבעו, הוא מרגיש שהוא חי במקום רוחני. הוא מחפש את זה. כן? לא צריך, זה הנקודה הנוזלת שאדם צריך להרגיש. שהיהדות היא על גבי הנקודה הטבעית. היא בנויה לנקודה הטבעית. היא לא באה להגיד את שמי, גבירתי, את חושבת שבאופן טבעי להיות חילונית? לא. במקום להיות באופן טבעי חילונית, אני רוצה לשכנע אותך להיות דתי. לא צריך לשכנע אדם להיות דתי, כי האדם הוא דתי. כן? איך הוא דתי? ועכשיו יש לנו דף שלם. בנות, מי שאין, יש לכם את הדף הזה? לא, לפעם שעברה, זה דף חדש. יש לכם? על עבודה זרה קצת. אני רוצה להגיד לכם שעבודה זרה היא רלוונטית גם לימינו, דרך אגב. כן. עבודה זרה, לא דווקא להשתחוות לפסל. גם להשתחוות לפלאפון, דרך אגב. מה אתם אומרות? ראיתם נענן שמשתחווים לפלאפון? אני אראה לכם. נכון, זה גם דעת. ודרך אגב, תקשורת זה דעת, הכל זה דעת, המון דברים. טוב. חכי, 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 נתן, נתן. עוד לא הגענו ליהדות. עשר דפים?
לא,
אז אני חושב. רגע, עוד לא תשכחו, בנות, אנחנו לא יודעים מה זה יהדות. אם אתם תהיו איתי, אתם תשכחו. אתם לא שמעתם על היהדות, בסדר? לא שמעתם על היהדות, לא על האסלאם, לא על הנצרות. אתם בן אדם שנוחץ באי, נולד באי, ככה. שיש לו את הנקודה הכי טבעית, שהיא גם שלילית מאוד, מה אתה מדבר? אנחנו בני אדם כאלה, זה המלך, שהוא לא שמע על היהדות, מאוד רחוק מהיהדות, והוא באינסטינקט שלו חיפש לממש את הרגש האמוני. כן?
למה אני לא מסכימה עם העניין ש... רגע. העניין שבן אדם הולך לאי והוא הולך
למחפש. רגע, אם עושים אותך באי, את תרצי להתחתן? גם לא, נגיד, לא צריך, אף אחד לא יחנך אותך. תראי, תשים אותך באי. נשלח שם איזה בחור, לזרוק בחור שם מהר המון, לא משנה, אין מקום. תרצי להתחתן אותה בסוף או לא? לא אדריכו אותך, למה? למה?
זה מה שיש לי.
אגב, לא הבנתי, זה בחור. גבר זה בכלל יצור קשה לחיות איתו. בסוף תתחתני איתו בלי שום הדרכה. בלי שום הדרכה, תרצי להתחתן איתו? כן. בימינו זה דברים הזויים, אבל... אני לא... סליחה שאני שואל, אבל...
לא,
אני לא חפשת
אותו
עליון. לא, אני לא חפשת
אותו
עליון.
חלשה, אבל לא הייתי מחפשת...
לא, אני לא משנה. חבר, חי איתו, לא משנה, אדם.
אנחנו נכון פעם הצבע, אני מחפשת חתנים. זה בלי סוף
זה. לא, זה אולי מילה הדרכה, אבל לא צריך הדרכה בשביל זה, אני לא מבין.
אתה תשיג על היכול אותו.
לא צריך הדרכה בשביל זה. כמו שבחורה לא צריך ללמד אותה כדי לרצות בקשר להיות בקשר עם בחור, זה טבעי, טבעי, נכון? רגע, את מסכימה איתי שהיצר המיני זה טבע, לא צריך להדריך אותך, נכון?
לא, לא ככה.
אמונה זה יצר.
כשאני מוצאת בי בודד ואין שם אף אחד, ואני
מתיידד איתו, את תחפשי רוחניות, כן. ככה קרה, ככה בני אדם חיים, ככה זה קרה. מה? זה היסטורית. את לא מאמינה לי, יש לכם, מותר כאן להסתכל בגוגל? אין פה קליטה. אז יהיה לך, תחזרי הביתה ותראי היסטוריה. רגע, אברהם אבינו חי באיזה בית? מה עשה אבא של אברהם אבינו? אבל למה זה הגיוני? זה לא הגיוני, זה חיפוש להרגיש את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להגיד ככה, אני רוצה לחדד. מה? זה היצר לחפש רוחני, לחפש לאחוז בדבר הזה, רוחני הזה. מה? אני אגיד לכם, אלילות זה אמונה לעצלנים. עכשיו אני רוצה להגיד כמה משפטים. למה זה אמונה לעצלנים? להתחיל להמציא שיש אל בשמיים ולהרגיש אותו, זה קשה. אז לעצלנים, מה מאדם העצלנים עשו לעצמם?
משהו מוחשי.
כאילו, זה לא רק לא לעצלנים, זה יותר עמוק מזה. זה דבר מאוד מפותח. לאהוב דבר שאני לא מרגיש, שאני לא רואה אותו בעיניים. אז הרגש האמוני, האותנטי והנכון והבריא והכי חשוב, הוא סף למקום הכי נמוך, שהוא מה שמייצג את הכוח במציאות. אני מחפש כוח, אני מחפש איזשהו, זה קשור לנקודה הזאת דווקא של הזוגיות. אהבת השם ואהבת הבן זוג, יש קשר. שנחפש את מה שאין לי, נחפש את השלם, אני חסר, נחפש את השלם. זה מאוד קשור, כתוב בספרים הקדושים שיש קשר מאוד גדול בין רומנטיקה לאהבת השם. להבדיל, כן, השם הוא, כן, מלך מלכי המלכים, אבל לעומק, לעומק, מבחינה זאת, יש קשר וגם יצא לפועל, וחלק מהאלילות, בנות, זה אלילות שקשורה ליצר המין. אני לא רוצה לפרט. אבל למשל במצרים היה אלילות כזאת, שיש שם פריצות, כי אתה מרגיש, מחפש את ההשלמה, מחפש, אתה חסר מה אתה רוצה לשלם, כן? כן, אני חואר, אני רוצה מישהי יפה. קיצור, זה חלק מהרגשה של לחפש את מה שאני לא. כן, זה חלק מהאמונה. כן? כן.
אז יש כאילו, נגיד אנשים שהם, נגיד בחול, אנשים שהם עובדים את הבודה, אז הם מאמינים בהשם, אבל הם רק, הם חישו אותו כאילו בתור...
כן, אבל מה זה השם? עוד פעם נדבר על המושגים האלה, אבל כרגע אני לא יודע מה זה השם. מה זה השם? מכירה אותו? סליחה שאני, כי מותר לדבר חופשי היום ו... כאילו, את אומרת, מה השם? אני עדיין לא יודע מה זה השם. מה זה השם? את יודעת, מכירה אותו? אז תצאי מהמושגים של השם, לא השם. אף אחד כן לא השם עדיין.
זה כוח עליון.
כאילו כוח עליון, מה זה? כוח עליון. דרך אגב, גם השם הזה יצור מסוים, מה זה? דרך אגב, גם ביהדות זו סוגיה מאוד מורכבת, ואני מקווה שתתמידו השנה ונגיע לסוגיות העדינות האלה. גם ביהדות... המושג של בורא עולם, כאילו אלה הגויים מסכנים, הם לא יודעים מי זה השם. ואני גם במדרשה, בטח שאני יודעת מי זה השם. הוא עם הזקן הלבן וכל, ממש לא, נכון? את ראית אותו בעיניים פעם? אז מה זה השם? מה?
לא יודעת.
או, נכון. אז לא רק שגויים לא יודעים, גם אנחנו, הסוגיה הזאת של מה המשמעות של בורא עולם, זה משמעות מאוד מאוד קשה. אנחנו נדבר על זה, אני לא אתחמק. אני לא אתחמק בסוגיה הזאת. אני רק קובע, בלי קשר לשאלה איך נראה הקדוש ברוך הוא, לא צריך להגיע לזה. מה אמרתי עכשיו? באיזה מדרגה אני נמצא? אני פטור מלשאול איך השם נראה. למה? כי מה אני קובע עובדתית? שכל בני אדם, בפני עם ישראל, לפני הדוסיות, לפני שום דבר, האדם הוא יצור רוחני, שהוא מרגיש באינטואיציה שיש רוחניות מעבר לגשמיות שלו. כן? כן, בתל אביב יש מלא אנשים שמחפשים את זה, וגם כל העולם מלא בזה. כל המציאות, בני אדם מחפשים את הרוחניות. כן? ולכן המלך היה עובד עבודה זרה. כן? לא הבנתי, את עכשיו את נבהלת מזה שאמרתי שאני לא יודע איך נראה השם?
לא,
מה?
לא,
אז מסכימה איתי? כן, נכון, נכון, אני יכול, נכון, לא, כאילו אני אמרתי שגם אני לא יודע איך נראה השם, תשובה, אין דבר כזה, השם זה לא יצור, וכל הסוגיה של מה המשמעות של אמונה, סוגיה עמוקה ועדינה וקשה.
כן?
שמה? שמה? נכון.
אני לא מבין איך
לצאת לעולם, אז יש משהו. נכון. אבל זה לא אמירה, אני לא אמרתי אמירה אינטליגנטית. דיברתי על איזה צד, על איזה רובד אנחנו מדברים כרגע?
על הרובד העמוק יותר.
הרובד נשמתי, שאדם אינטואיציה מרגיש את זה. כן.
זה לא באמת שכאילו
פשוט הרגשנו כאילו באפה עם זה שהעולם הזה חסר משמעות, אז המצאנו לעצמם משמעות. לא, הפוך בדיוק, לא המצאנו. אנחנו חיים את הנקודה הזאת שהעולם, יש לנו ודאות, אני דפוך. האנושות חיה, ברוך השם, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו טבע, להרגיש בוודאות שאנחנו לא רק חומר. מסכימות איתי? אין בן אדם בעולם שאין לו את הוודאות הזו. הבאתי לכם ראיות, נכון? הוא לא רק ידיים ורגליים. יש לו משהו, מה מעבר, איך להבין אותו, איך לחיות את זה, מה המשמעות של זה, לאן זה לוקח אותי, האם זה מרומם אותי או מוריד אותי, זה השאלה הכי חשובה. אבל אין מתחת לזה, בנות, אין אופציה מתחת לזה. הספר הזה נכתב רק לבני אדם מאמינים. כי, בנות, כי?
כולם
מאמינים. ודרך אגב, אני אמרתי את השיעור הזה למדרשה של, אגב, חלקם קצת דתיים, למדרשה חילונית שמאלנית. והסכימו איתי, הוכחתי להם. אמרו לי, מה, אני לא דתי? ככה את השיעור הזה, והשיעור, זה היה מדהים. הסכימו איתי. שכל המושג מאמין, כלומר, אז אומרים, לא, אני חילוני, בסדר, חילוני, חילונית, אבל
זה קצת מבלבל
במושג מאמין. לא, הפוך בדיוק. זה להגיד שלא צריך להוכיח אמונה, זה ממש דבר הכי בסיסי. זה מזלזל, איך קוראים לך לשנייה? אוריאל אומרת שעכשיו לקחתי את המושג אמונה למושג כזה חילוני, כזה איך קוראים? ניו אנג'י כזה של לא, 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 אמרתי שזה בסיס בכל המציאות. אנחנו, זה ודאות גמורה, לא צריך להוכיח את זה. זה ככה שכל בן אדם מרגיש את זה, זה דבר ודאי לגמרי. למה זה מוריד? כי היהדות לוקחת את זה, מרוממת את זה, הפוך, לוקחת את התכונה הטבעית, ולוקחת את זה למקום מאוד מאוד גבוה. ואני רוצה להגיד משפט כזה, אם לא ליהדות, האמונה יכולה לדרדר את האדם. עוד פעם, אמונה לא מעובדת, יכולה בעיקר לדרדר את האדם. זה מגיע לנאצים, אבל את צודקת דרך אגב. דרך אגב, אי אפשר להבין את הנאצים אילולא זה משהו פנימי. שהם לקחו את האמונה למקום של רוע. הם האמינו ברוע. הם הרגישו שהמעבר, הם לא רק אוכלים ושותים, הם מחפשים רוע. ממש ככה. כן. כלומר, אמונה זה לא אמונה, אני, כשאני מאמין אני טוב. בוא ניקח את האמונה ככה, זה לא ככה. אני מאמין לא מעובד זה רע. להאמין בלי הדרכה זה אפילו רע. כן? לאכול זה טוב או לא טוב? בוא נסכם. לאכול זה טוב או לא טוב?
זה טוב.
מתי זה לא טוב? שאוכלים, לא נכון. קיצור, זה אותו דבר. אדם כאילו, יש לו טבע לאכול, אז אני אוכל, אוכל ואוכל ואוכל שטויות ואוכל שטויות. והייתי אומר, היהדות זה לקחת את הדבר האדיר הזה, הנפלא הזה. זה הרגשה של הרוחנית הזאת שנמצאת באדם, לרומם אותה, לעדן אותה, לכוון אותה, לדייק אותה, להוציא לה במאה דברים עצומים ונפלאים.
ומה תינוק מאמין?
הנה, בנות. תינוק בגיל מאוד צעיר, בעזרת השם, אני מאחל לך בקרוב בן... בבת, סליחה. בבת. בן זכר ובן נגד, כן. אבל, מה זאת אומרת, תינוק בגיל צעיר, כבר, הוא סומך, תדעך, הדבר הכי מדהים, אני מאחל לך, אני כבר סבא, כבר כפול, אז אני אברות השם. צפה לעוד... אין לי זקן לבן. אז לפני חודש וחצי היה הנכד השני, אברות השם. אז זה דבר, זה כל כך מרגש לראות איך דינוק, בגיל מאוד מאוד צעיר, כבר יש לו אמון שיחזיקו אותו. יש לו אמון בהורים. מי התחילה הוא מאמין במשהו שהוא חיצוני, לומר, כאילו, הפוך, ילדים הרבה יותר מאמינים מאשר המבוגרים. מאוד מאוד, אף אחד לא הסביר להם אינטלקט, הם יודעים שהם פלו מי שיחזיק אותם, זאת אומרת, יש להם דבר, כלומר, מי התחילה הם מאמינים שיש משהו, מה?
זה אמון, זה לא אמונה.
בדיוק, יפה.
הם מאמינים בהורים.
מה פתאום, אמונה מחילה ממודעות? מודעות זה ג' ד' ה', אינטלקט זה ב' ג' ד', אנחנו נגיע לזה. אבל האמונה היא מתחילה הרבה לפני האינטלקט. זה אפילו עוד רגע, שאדם חי, זה כאילו הנחת יסוד ודאית, לא צריך להכריח, לא צריך להגיד, לא צריך להוכיח שום דבר. זה דבר בסיסי. אני חי במציאות של שלמה. התינוק הוא בתמימות כזאת, הוא חושב שכולם טובתו, נכון, שזה... אפשר לקחת ילדה בת שלוש ופוץ אימוץ היא תקחי שוקולד וחס וחלילה, נכון? למה? כי יש לה אמון במציאות, היא כאילו מתחילה היא חיה בזה שהמציאות היא מושלמת, כלומר יש איזה אלוקים ש... יש מי שמשגיח כאן, יש אבא, יש מי שאחראי, כן? עד רבה, חלק אדם גדל והוא פסיט מאבד את האמונה הטבעית,
כן? אבל זה לא בכך לילד
לא אמרתי שבחורה, ילד בן שלוש או בן חצי שנה, הוא למד אורות הקודש ומבין את ההשגחה העליונה המופיעה בתוך...
הוא מאמין באורים שלו, לא?
בדיוק, אבל לעומק, לעומק, האדם ביסודו הוא מאוד מאוד חי את ה... כן.
מי אמר שזה לא העברי אבל?
שמה?
בגלל שהאדם מחפש איזושהי משמעות, אז הוא המציא לעצמו כאילו משמעויות.
אז מה? נכון, דרך אגב הוא המציא לעצמו. אני מודה, בנות, עבודה זרה זה המצאה או לא? בוא נתקדם.
כן.
עבודה זרה זה מענה למצוקה אמיתית. כלומר, מתוך מצוקה הכי אמיתית, הוא נתן לעצמו מענה שטחי לתכונה הכי חשובה לאדם. מה התכונה הכי חשובה והכי משמעותית לאדם? זה אותו יצור שהוא רוחני. יצור שהוא מרגיש... מה? זה פתרון גרוע לבעיה טובה. לבעיה הכי טובה שיש לאדם. מה זה בעיה? זה תכונה הכי טובה לאדם זה אמונה. מה?
אולי גם היה
דוקא. שמה? בשביל זה אנחנו כאן. בשביל זה אנחנו נדבר. בשביל זה אנחנו כאן. אבל בנות, אני הזכרתי את המילה יהדות?
לא.
לא? זה יהדות. אנחנו עכשיו נמצאים בקצה רוסיה. לא שמענו על יהדות הזה, אין שום דבר. אנחנו רק יודעים שהאדם הוא יצור מאמין. בסדר? יש לי כאן בדף, בנות, מה שעה? וואה. יש כאן בדף סיפור על אחד מגדולי המו... על, בעצם היה על איזשהו... מה? כן.
כשאומרים שתינוק מאוד קטן ומקבל התעללות, אז האמון שלו בבני אדם...
נפגע, נכון, נכון, נכון.
אותו בן אדם, איך
הוא יכול גם כאילו... נכון, זה יפגע ביד יראת שמיים שלו בסוף. נכון, כי קשור. כי בעצם, נכון, יש גם מצב שאדם יכול להידרדר, יכול זה,
אז
זה לא סטטי, לא אמרתי שזה סטטי.
זה חיצוני לאדם, זה מה שיכול להגיד ממנו.
אמרתי שאדם כזה בסופו של דבר יכול להיות שהרגע שהאמוני שלו יסבך אותו, כי בסוף הוא יהיה עבריין. לא אמרתי זה שאדם יוצא בגיל קטן ומושלם. אני אמרתי שתכונה הזאת של החוויה הזאת שיש את המעבר ויש משהו עליון ששומר עליי, הוא מגיל מאוד קטן. יכול להיות, יכול לצאת לפועל בצורה מקולקלת, יכול להיות שאני אשנא את הבורא. אגב, אמונה זה אומר שאני שונא, אוהב את הבורא, או יכול להיות הפוך שאני שונא. מה אתם אומרות? האם אמונה מביאה אהבה, או אמונה יכולה להביא גם שנאה גדולה? נכון? למשל באלילות, זה שנאה לבורא, אני לא אוהב את הבורא. אני יודע שהוא משגיח, אני כאילו מרגיש שיש כאן משהו, אבל קשר עם הורים זה רק אהבה, דוגרי, בנות. קשר עם הורים זה רק אהבה או לא תמיד? אמת, תגידו אמת.
לא תמיד.
זה מעורבב, זה קצת אהבה, קצת צינה, קצת סיבוכים, קצת לא. ראיתם בת שיכולה להסתבך עם אמא שלה? ראיתם בנות כאלה או שאתן לא מכירות? קשר אמא בת, מכירות את המושג הזה? או שכאן אתן לא מכירות? אז זה אהבה צינה, זה לא שחייב להיות, דיברתי על כל הסוגיה הזאת, זה לא חייב להיות דווקא רומנטי ומתוק וברוד, בכלל לא. אבל האדם בטבעו יש לו את החשבון הזה מול הבורא. הוא חי את זה, יש לו ודאות. לא ודאות חיובית, לא באופן טבעי ודאות חיובית. זה שאני יודע שיש אל האש, מאמינים באל האש, זה לא שהאש היא טובה, רק היא קיימת, היא נוכחת, אני כן, חי את הכוחות האלה. טוב, בנות, יש כאן גמרא מאוד מעניינת. בנות, בוא נתבונן שנייה בדף. האם יכול להיות תמיד חכם גדול גדול ראש ישיבה שהוא עובד עבודה זרה? מה אתם אומרות? מה? כן, הגמרא מספרת, וזה דבר מאוד מעניין, בדיוק זה מוכיח שעבודה זרה זה יצר. אני רוצה לקרוא אתכם גמרא מסכת עבודה זרה, אני קורא בפנים מקום מספר אחת, אני קורא ואת התרגום, אני מדלג על התרגום ואני אומר את זה בעל פה, בסדר? הגמרא מספרת סיפור מאוד מעניין, מסכת סנהדרין. מסכת סנהדרין עוסקת בשאלה למי יש עולם הבא, למי אין עולם הבא. יש סוגיה מאוד מורכבת, מה המשמעות של עולם הבא. בכל מקרה, אז רב אשי הוא בעצם עסק בשלושה מלכים שלא כולם היו צדיקים, במלכים שהיו בבית ראשון. אתם יודעות שמה המלכים בבית ראשון עשו? חלקם מה עשו? עבדו עבודה זרה. והגמרא מספרת כן, שבעצם עסקו בשלושה מלכים, ואלה המלכים האלה, אחאב, מנשה ועומרי. אז הרב אשי אמר, למחר נפתח בחברין לתרגם את זה, מחר, לא, הוא לא הספיק, מחר בבוקר יש שיעור על חברן שלנו, כלומר מנשה, נתעסק עם מנשה ונדון האם הוא צדיק או האם הוא יש לו חלק לעולם, לעולם הבא או אין לו חלק לעולם הבא. אתה מנשה, בסדר? מה זה אתה? אני מתרגם. בא מנשה, התחזי לבחמלה, כלומר בא מנשה בלילה, נראה לו בחלום. אז הוא אמר לי, אמר מנשה, חברך וחבריי דאבוך קרי לי. שימו לב מה שהוא קורא, ככה אני קורא את זה. אומר לו, אתה רב אשי, רב אשי היה גדול האמוראים, אתה רב אשי קורא לי מנשה חבר שלך? אני לא חבר שלך, אתה עם הארץ לידי. מנשה עוד יד יוכיח לו. מנשה אומר, אני תמיד חכם גדול, אתה עם הארץ. מנשה הזה יש לו גריים שעבד עבודה זרה, אומר לו, אני תמיד חכם גדול, אני לא חבר שלך, אני 10 רמות מעליך, מה אתה אומר לי שאני חבר שלך? אז הוא אומר לו, בוא נעשה לך מבחן. אמר מנשה בחלום למלך, בוא נבחן אתכם בהלכה. כשיש לך לחם, יש לך לחם, מאיפה אתה חותך את הפרוסה של הלחם? אתם יודעות את ההלכה הזאת? אז כתוב, אז הוא אומר לו, מאיך הבית למישהו המוציא? מאיפה הוא חותכים המוציא? אמר לי, לא ידענה, רבה שאמר, אני לא יודע. אז הוא אמר לו, תראו איזה דייקן, הוא לא רק לימד הולכות מוקצה, ולא רק הולכות לשון הרע, ולא רק כיבוד אביהם, איזה הלכות? איזה פרט הלכתי? מנשה, שמה הוא עבד? בנות, זה מדהים. מנשה שעבד עבודה זרה, בחן אותו בזה חומרה, איך בוצעים, איפה שמים את הסכין על הלחם. אז הוא אמר לו, זה הלכה, איפה מוסעים, איך זה, אז הוא אמר לו, אמר לי, מאיך הבית למישרא המוציא לא גמרית וחרבה קרית לן? כן, תרגם מה הוא אמר לו. אתה מארץ, רב אשי, שהוא כתב, דרך אגב, רב אשי הוא כתב את כל הגמרא. אתם שומעים מה שאני אומר לכם? רב אשי, שאנחנו עפר לרגליו, מה עליו מנשה אומר לו, תגיד אתה מארץ, אני תגיד חכם גדול, מה אתה אומר לי חבר שלך? אני בכלל לא חבר שלך. כן, לא שומע? רב אשי הלך לטפל בשאלה אם מנשה יש לו חיק לעולם, אז איך יקרה לעולם הבא, כן או לא, אוקיי? בא אליו מנשה בחלום ואומר לו, עם הארץ שכמותך, מה אתה קורא לי חבר שלך? הרי אתה, תחשבו שאתה, חס וחלילה, אני בא ואומר, חבר שלי, עובדיה יוסף, כן, חבר שלי, עפר לפומי, אני חבר שלו, הוא תמיד חכם עצום, אז הוא אומר לו, אני לא חבר שלך, בחלום הוא אמר לו, ואז הוא בחן אותו, איפה חותכים את הלחם? אז הוא אמר לו, אני לא יודע, אומר לו, אתה לא יודע כלום, אתה עם הארץ גמור, ואתה עכשיו קורא לי חבר? רגע, הסיפור לא נגמר, אמר לי, אני מדלג, אגמרי לי, מה זה אגמרי לי? תראו את הסיפור, כי זה סתם מעניין, תלמד אותי. ולמחר דרשינה לבשמך, אני אספר בשמך את ההלכה הזאת בפירקה, בבית מדרש. אמר לי, מאיך דקרים בישולה? זאת אומרת, מאיפה? מהמקום של הנשיקה. אתם יודעות מה זה הנשיקה? פעם לא היה לחם פרוס, אתם זוכרת? פעם היה, אתם יודעות, כשהייתי קטן, כאילו קיצור במקום הכי מבושה של הלחם. טוב, לא משנה, זה הלכה דרך אגב כתוב בשולחן ערוך, זה לא עניינו. אז בקיצור, אמר לי, עכשיו שימו למה שאל אותו, אומר רב אשי, מאחר דחכמיתו כולי היי, מי חכם כל כך? מי אתם חכם כזה גדול? מי אתם חכם כזה גדול? מי? מנשה. מה איתה מקף הלכיתו לעבודה זרה? איפה אתה חכם? מה ההיגיון? מה ההיגיון? איזו שאלה שמה הוא שואל אותו? ברגע שהוא בשכל, מה הוא שואל אותו? שאלה של שכל או של רגש, מה הוא שואל אותו? אומר לו, תגיד לי, מה ההיגיון להשתחוות לפסל? הרי אתה חכם, אתה תמיד חכם, אתה גם צדיק, אתה הכל, מה אתה עובד עבודה זרה? כן? אז הוא אומר לו, יאבת אתם, אם אתה היית בדור שלי, היה אבן נקיתנה בשיפולי גלימה, היית מרים את הסמלה, נכון, גברים היה להם סמלה פעם, כן? ורץ הבטראי, מה זה רייט? רץ. היית לא רק עבוד עבודה זרה, היית רץ באמוק, היית רץ לעבוד עבודה זרה. מה הגמרא רוצה להמחיש? שזה בכלל שהעוצמה של השאיפה של האדם בזמנם, זה הוחלש בימינו, אבל מצד האמת גם אדם יכול ללמוד תורה, את הרב קוק, הכל וזה, הוא עדיין מחפש להרגיש את הבורא. מעניין, זה כאילו מעניין, כאילו כך רואים הגמרא שבזמננו זה הוחלש. הגמרא מספרת שבסוף בית שני יצר עבודה זרה הוחלש, ובעזרת השם יתברך היצר הזה יחזור בגאולה האחרונה, שהיצר רוחני. מי יש לה כאן יצר? להתפלל בבוקר. כמה בבוקר? באטרף אני חייף להתפלל. מה? אין, אני מתמוטטת אם אני לא אתפלל. לצערנו, מה לצערנו? מה קורה לצערנו? היצר רוחני קצת הוחלש, אבל אדם שבזמנם לפני, בתקופת בית ראשון, היצר רוחני היה מאוד עצמתי, אז אנשים חיפשו סיפוק מיידי. מה הסיפוק המיידי? אני לא רוצה להיכנס לכל התיאוריות של עבודה זרה. עבודה זרה זה לא תיאוריות. מה זה עבודה זרה בעצם? מה זה עבודה זרה? זה לחפש, להוציא לפועל את הנטיות הרוחניות בצורה מאוד מאוד נגישה. להרגיש את הבורא. למשל, בימינו יכול להיות אדם שהוא רץ בלי ללכת ללמוד בבית מדרש, רץ עם גיטרה, זה לא עבודה זרה, אבל זה מרגיש, מה זה מרגיש לנו? מה זה מרגיש? באיזה מקום הוא עושה את זה? זה תמיד טוב? האם כל שאיפות רוחניות הן טובות? נסכם. ממש 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 לא. כלומר, יצר רוחני שלא יוצא לפועל בצורה מכוונת, בימינו אפשר לקרוא לזה לא עבודה זרה, בסדר? לא נהרוג אותו, לא נקלה אותו, אבל זה בעצם, זה אותו מקום. בזמנם אנשים שגם שהיו תלמידי חכמים, הם חיפשו גם להרגיש את הקדוש ברוך הוא, לראות אותו בעיניים, ככה, לראות ככה, לראות את ה... כן. נכון, זה מה שהוא אומר לו, זה מה שהוא אמר לו, מה אתה רוצה ממני? אתה היית רץ שמה, נכון? אבל בכן יארג ואני אעבור, אבל בכן יארג ואני אעבור. כן, אז יצא ככה שאת מה? כן, זה רלוונטי לימינו, שגם זה ימינו זה קיים, לא פחות, אבל זה קיים. זה התכונה, זה ניסיון לחיות רוחניות בצורה לא מכוונת. אז היום זה לא יהיה ממש עבודה זרה, אבל זה יכול להיות הכל. למרות, היום זה יצא לפועל בפחות, בסגנון אחר, בכל מיני דברים, אבל זה קיים, זה נמצא במציאות, זה יוצא לפועל בכל מיני סגנונות. כן? אגב, אני אסתכן ככה, האם יש צד חיובי בעובד עבודה זרה? צד חיובי, מה אתה אומר? כן? לא צד חיובי או לא? זה נורמלי. האם זה נורמלי? מה שהשאלה, אדם קם בבוקר לפני 2000 שנה וקם בבוקר ועבד עבודה זרה, האם זה אדם הזה אפשר להגדיר אותו כלא נורמלי, כהזוי, כסוטה או משהו כזה? התשובה היא לא. הפוך, מי שלא עבד עבודה זרה הוא היה הזוי. המלך היה אדם שמבחינת הנתונים שהיה לו לא קבל תורה, לא למד במדרשה, שמעתם? לא למד בישיבה, לא קיבל הדרכה. אז הכי נורמלי הוא להיות עבודה זרה. כן, לעבוד עבודה זרה. אני אקרא אתכם, אני רוצה לקרוא אתכם, כן, פסקה מדהימה שהרב קוק נותן כמעט לגיטימיות לעבודה זרה. מקור מספר 5, בנות, מה השעה? 58. מקור מספר 5, אני רוצה לקרוא לכם. הרב קוק מסביר שנכון שהיהדות זה דבר חשוב, ואוי ואבוי אם אדם לא יהודי, אבל היהדות היא קומה עליונה על גבי התכונה הטבעית. אומר הרב, אני קורא בפנים, מקור מספר 5, במעמק היותר שפל של נטיית האמונה, כלומר יש כאן נטיית אמונה אבל יצא לפועל בצורה שפלה ובצורה נעלה, נמצאת אותה התכונה השפלה של יצר עבודה זרה. הרב כותב את זה כשעבדו עבודה זרה, אז למה הוא כותב את זה? באזור של הרב קוק עבדו עבודה זרה? לא, רק שנייה, אני רוצה להסביר. אז מה הרב כותב את זה? מה זה מעניין? כי נכון שבעבודה זרה ממשית משתחוות לפסל לא משתחווים, אבל מה כן עושים? בוא נגיד ככה, בסביבה שלכם לא ראיתם עובדי עבודה זרה? לכאורה לא. מה, איך הייתם? מה, ראית מישהו משתחווה לפסל ברחוב? או, אני חושב שהרם מתכוון לזה. איך הרם מגדיר עבודה זרה? ועל פי זה נמצא עבודה זרה המון מסביבנו. עכשיו אני אגיד לכם סוד, אולי נמצא צדדים כאלה גם בנו. אומר הרב, נמצאת אותה התכונה השפלה של יצר עבודה זרה, שבשעתה הייתה תכונה מועלת לעולם. למה זה היה מועיל לעולם? למה זה היה מועיל לעולם לפני אברהם אבינו? זה ממש פרשת לך לך, ממש לפני פרשת לך לך, לפני אברהם אבינו. מה היה המקסימום של האמונה? לאן האמונה הגיעה לפני אברהם אבינו? עבודה זרה. שבשעתה הייתה תכונה מועלת לעולם, מרחם משחר טל גדולך. אליך יש כאן טעות לדעתי, יש פסוק, מה אתה סימן ברכה לעולם? זה מדרש, זה מדרש, שימו את זה במחאות, זה מדרש מדהים, שימו לב. אף אותם שנים שעבדת עבודה זרה סימן ברכה לעולם, נאמר לאברהם אבינו, פרשה השבוע שלנו. לכן הקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה. מה אברהם אבינו עשה? בנות, מה אברהם אבינו עשה עם הפסלים? מה אברהם אבינו עשה עם הפסלים של אתם מכירות מהגן, נכון? מה הוא עשה? שיבר את הפסלים. מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה אומר המדרש מה אומר הקדוש ברוך הוא לפי המדרש לאברהם אבינו? מה אומר לו? אתה שברת, בסדר, אבל רק שתדע שלפניך היה לזה מקום. כלומר, אתה צריך להבין שבלי הנבואה העולם יהיה עובד עבודה זרה. זה מאוד טבעי, זה מאוד נורמלי. מה?
למה זה לא עובד ברכה?
כי זה לפתח את היצר האמוני שקיים בעולם
לשוט. אבל לצורה לא טובה.
נכון? אני רוצה להגיד לך סוד, שהעולם הוא מורכב בצל ואור. שמעת על המשגים האלה? כלומר, בשורה האחרונה, עבודה זרה זה היום ונורא, יארג ואל יעבור. מי שעבוד עבודה זרה, אנחנו הורגים אותו. אבל עם כל זה שזה מאוד שלילי לימינו, בתקופה מסוימת בהיסטוריה, זה היה המדרגה המקסימלית של העבוד של האמונה. זה היה המקסימום שאפשר היה להגיע אליה. עד כדי כך שהרב קוק מזכיר כאן מדרש, שהקומה העליונה בעצם, ספר הכוזרי הוא מקביל להיסטוריה. שלב ראשון, איך האדם מימש את האמונה? בנות. בשלב ראשון באנושות, איך בני האדם מימשו אמונה? איך? בצורה של עבודה זרה. עכשיו, אני רוצה עכשיו להגיד לכם, למה עבודה זרה היא כל כך איומה ונוראה? בנות, מישהו, למה זה כל כך איום ונורא? למה ירק ואל יעבור? מה? אתם יודעים מה זה ירק ואל יעבור? אם אומרים לך, תחלל שבת, או שנהרוג אותך, אז מה הלכה אומרת? לא. נחלל שבת או שנהרוג אותך, מה הלכה צריך לעשות? נחלל שבת. לעבוד עבודה זרה, או שנהרוג אותך, מה הלכה? תהרוג אותי. למה? הרי הרב קוק אומר שזה דבר טוב. ועכשיו אני רוצה להגיד משפט נכון, שיש כאן צד של אור, כלומר צד טבעי ונורמלי בעבודה זרה. עכשיו, אבל מה היום ונורא בעבודה זרה? אם תבינו כמה זה יום ונורא, אז צריך להילחם. הדבר הכי רע בעולם זה עבודה זרה. למה? כי הנחת יסוד של עבודה זרה שאין קשר בין דת למוסריות. שימו למה אני אומר, אין שום קשר בין הדתיות שלי למוסריות שלי. כלומר, זה בדיוק הפוך. כלומר, אני יכול להיות הכי דתי ולגנוב ולרצוח. זה קשור לפרשות האלה, זה קשור לפרשת נוח, זה קשור גם לחטא על המבול. כלומר, אדם שאוכל גלידה, זאת אומרת לו מוסרי, מה אתם אומרות? בנות, מי שאוכל גלידה, הוא נהיה מוסרי מזה? למה לא? כי אין גזר, אני רואה גלידה, ואני גם יכול לרצוח ולגנוב, לא קשור. כלומר, סיפוק היצר המוסר, הרוחני, אצל עבודה זרה זה אידיאולוגיה, זה אידיאולוגיה. אתה יכול להיות הכי מושחת, לגנוב, לרצוח, לעשות מה שאתה רוצה. ובצד שני, אתה עובד את האל. אתה יכול להיות כהן לעבוד את האל, ולא רק בצד שני. הפוך, עבודה זרה מעודדת רוע. בנות, למה עבודה זרה מעודדת רוע? כי הטענה, הרגשה של עבודה זרה שהכל אלוקי. הכל אלוקי. העצים זה אלוקי, האבנים זה אלוקי, הפסל זה אלוקי. מה המשפט הבא? בנות, מה המשפט הבא? היצרים שלי. רגע, רגע. היצר המין שלי. מי יצר את היצר המין שלי? מי יצר את היצר המין שלי? מי? האלוקים? אז אני, הכל לגיטימי. אצל העבודה הזרה, מצד אחד, זה מאוד, שני משפטים הפוכים. עד עכשיו אמרתי שהעבודה הזרה זה מה מאוד טבעי. המשפט הבא שאנחנו צריכים להגיד, שהעבודה הזרה בטבע גרמה לקלקולים הכי גרועים בעולם. כי היא בעצם הפרידה בין הרגש האמוני לבין התיקון. אדם, אין תיקון, כלומר, לא צריך לתקן, העולם לא צריך להגיע לתיקון. האדם צריך לרצות את האל, כן, יש כוח עליון, נרגיש אותו, אבל באמת, באמת, אין עניין, אדם יכול להיות מושחת, לגנוב, לרצוח, ועדיין להרגיש רוחניות. כלומר, אדם, אין כאן שום קשר בין, 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 בין הסוגיה של כמה אני צדיק, כמה אני רשע, לבין הרוחניות שלי. ולכן, העולם לא יתוקן, כתוב בחז"ל, עד שאנחנו עוקרים עבודה זרה. לכן כתוב בגמרא, שיש ברכה מיוחדת, שמי שלוקח בית אלילים בארץ ישראל, והופך אותו לבית מדרש, לא משנה, עוקר עבודה זרה, יש ברכה במסכת ברכות, ברוך עוקר עבודה זרה מארצנו. אומר הרב קוק, למה? כי העבודה זרה לא מאפשרת, זה יותר גרוע מהכל. זה בעצם נותן אידיאליזציה לרוע. מעניין. עכשיו אני הופך את הקערה. בהתחלת הדרך אמרתי לכם שזה טבעי לי עבודה זרה. עכשיו אנחנו אומרים שיש כאן חז"ל, התורה אומרת שמי שעובד אלילים צריך להרוג אותו. מה עשיתי? רגע, מה עשה עובד אלילים? בנות, מה עשה עובד אלילים? מה הדבר רע שהוא עשה? מה? עשה עובד אלילים, השתרבה לפסל, מה קרה? למה זה כל כך נורא? בנות, אז מה? מה כופר? בסדר, כופר, נו. רגע, איך קוראים לך?
עדן.
עדן אמרה הוא כופר באלוקים. זה לא מסביר את זה, למה צריך להרוג אותו? בסדר, מסכן, הוא לא היה, למה להרוג אותו? כי מי שעובד עבודה זרה, זה גורם לו לרשעות, זה גורם לו לתת אידיאולוגיה לרוע שלו, הוא תקוע, הוא לא יכול לתקן את עצמו. מי שעובד עבודה זרה, חכים, בימינו? לא הבנתי. זה אכן הצרות, הצרות כבר זה יהדות חיי חיי.
ואתה יכול להיות עובד עבודה זרה ולבין את
התור. אז אני אסכם את המדרגה שאנחנו עסוקים בה כרגע. אנחנו עסוקים מצד אחד במדרגה טבעית והכי בסיסית של האדם שיש ברוחניות. זה צד אחד של המטבע. צד שני של המטבע שאני מאוד רוצה להדגיש אותו, שלולא היהדות, האמונה היא לא גורמת לאדם להיות יותר טוב. גורמת לו להרגיש רוחני. רגש רוחני, עכשיו, בנות, להבדיל, אנשים שלוקחים סמים, אני לא עשיתי את זה, ברוך השם, אף אחד כאילו, שמעתי מתלמידים שלי, שאנשים שלוקחים סמים מרגישים רוחניות ומרגישים בעננים. למה? ממש הרגשה רוחנית. האם זה הופך אותנו יותר מוסריים?
לא.
ולכן זה יהרג ואל יעבור, זה יותר גרוע מהכל. אפשר להגיד משפט כזה, זה נותן אידיאליזציה לרוע. אני עובד את היצרים שלי, אני עובד את הצדדים הכי אפלים שלי. כן, לכן יש כאן שני צדדים למטבע. כמה שעבודה זרה בשלב מסוים זה היה המקסימום, אבל אברהם אבינו ואילך בשלב מסוים שנתנה תורה, אז יהרג ואל יעבור, זה הדבר היום ונורא. כן, היא חוסמת את האנושות. כן, העבודה זרה, כלומר, מה זה עבודה זרה? אתה עובד את מה? כוחות קיימים שהם הפך המהלך של תיקון עולם. כלומר, מה בעצם המשפט ההפוך שאנחנו נדבר על השבוע הבא? שהאמונה צריכה להיות מחוברת, היא מובילה את האדם לתיקונים. כן? עכשיו אני רוצה לעצור את השיעור במשפט. בנות, מה החלום? תזכרו את החלום. מה נאמר לו בחלום? תסתכלו. כוונתך רצויה, זה מסביר, לפי זה, למה כוונתו רצויה מבחינה מסוימת? בעצם מי כתב את החלום? מי אמר את החלום? מי ניסח את החלום? מי ניסח? בספר. רבי יהודה הלוי. למה זה נכון שכוונתו רצויה? מה רצוי במצבו של המלך? בנות, בוא נסכם. מה רצוי במצבו של המלך?
מאמין.
הוא חי אמונה, הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא. אבל מעשיך לא רצוי כי הוא גונב, או עצם המעשה? מה זה מעשיך לא רצוי? שהוא מעליב בני אדם, או עצם העבודה זרה שלו? נכון, עצם העבודה זרה שלו, היא חוסמת את המעשה הרצוי. אז נסכם. היום עברנו בתחנה הכי בוסרית, הכי נמוכה, הכי בסיסית, אבל אי אפשר לדלג עליה. בנות, אמרו שאני רוצה להגיד, מה מזבזתי לכם עכשיו שעה? לא, 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 לא. התחנה הזו אי אפשר לדלג עליה. מהי התחנה הזו שהיא נמוכה ובסיסית וקטנה? זה עדיין לא רות הקודש, זה עדיין לא הבנת הגאולה העליונה, אבל בלי זה אין כלום. בנות, מי שלא יחווה את השיעור הזה, מי שידלג על הנקודה הזאת ויתחיל לדבר על האמונה במשיח וכו' וכו', אז הוא יאבד אותנו בדרך. מה הבסיס של כל היכולת של האדם להתחבר לקדוש ברוך הוא? מה שדיברנו היום, מה היה התחילת השיעור? בנות, שיש צד מאוד נמוך, מאוד בסיסי באדם. האדם הוא יצור מאמין. בצלם אלוקים עשה את האדם. בלי הדרכה, בלי תורה, עדיין בלי תורה, בלי שום דבר. נכנס, איך אומרים, אמרנו, נמצא באי, הוא כבר מחפש את הקדוש ברוך הוא. זה א', ב', מה קורה לאדם שהוא לא עובר הדרכות? בנות, מה קורה בלי מתן תורה? בלי הדרכה? זה הופך את היצרים לאידיאל. דרך אגב, זה ברור שהפמיניזם זה דת. מותר לי להוציא מהבטן דברים שמפרים לי? זה נעצור. זה דת כזו, שהיא לא, אין לא, יש בצדים טובים. כלומר, זה נקודה נקודה, שאתה כאילו אומר, מרגיש הרגשות טובות, כל מיני הרגשות רוחניות, שאתה מחפש את זה, אבל אתה הופך את זה לדת. כן, אתה בעצם, אתה עכשיו בעצם צריך ללחם בזה. למה צריך ללחם בדברים האלה? למה צריך ללחם בצדדים האלה, שאנשים שהופכים כל מיני כותרות לדת? לוקח איזה תכונה שהיא אמיתית ומשתחווה לה. זה עבודה זרה של ימינו. כל מיני צדדים, למשל דוגמה של עבודה זרה של ימינו. לא פסקתי להלכה שצריכים עכשיו להרוג את הפמיניסטיות, לא חס חלילה, הן טובות ונחמדות, אבל אדם נאחז בכל מיני צדדים, וזה הדת שלו, זה החיים שלו. אני פעילה פמיניסטית. אני, איך אומרים לזה, ירוק. אתם מכירים את האנשים הירוקים? אדם ירוק, אז לא צריך להרוג אותו, אבל שימו לב, הוא לוקח את הנקודה מסוימת, זה החיים שלו, זה האלוקים שלו. ואנחנו מחפשים את הנקודה של האמונה של בעם ישראל, בדברת השם, שבוע הבא. ערב טוב. שמרו את הדף הזה, כי יכול להיות שבוע הבא אנחנו נחזור, נברר, בסדר?